פרק ו, פסוק ה. גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה. הפסוק הזה ללא פרשנות קשה מאוד, אבל מי שהיה איתנו בשבועיים הקודמים יהיה לו קל. דיבר בפסוקים הקודמים על נפל. נפל שלא רואה את השמש, לא ידע נחת לזה מזה. מה פירוש? שמעתם על רבי סעדיה גאון, בוודאי. בראשי תיבות קוראים אותו רס"ג. רבי סעדיה גאון, יש לו פירוש שנקרא הפרישות. ספר, על ספר קהלת. פירוש שנקרא הפרישות. והוא מפרש את הפסוק הזה משל לשני בני אדם שהפליגו בים והגיעו אל הנמל. ירדו מקצתם מן הספינה והלכו אל השווקים ואל המחוזות שבעיר, ומצאו משם, ומצאו שם כל טוב, ולא היה בידם כסף לקנות מאומה, רק ראו בעיניהם. חזרו אחר כך לספינה, וסיפרו לחברים שלהם שהיו בספינה, מאותם תענוגים ומאותם העניינים שהם ראו בכל העיר. אמרו להם חבריהם, נהניתם ממה שראיתם במה שהוא? הם אמרו, לא נהננו בכלום, מפני שלא היה בידינו ממון. אמרו להם החברים שבספינה, טוב לנו ונוח לנו שלא ראינו ונצטער ונשתוקק. יותר טוב היה לא לראות ולהצטער ולהשתוקק. בר עסק ומפרש את הפסוק, אבל גם אלו שנשארו בספינה, אחרי הכל הם שמעו מה יש בעיר. אז הם גם כן נמחץ להם הלב קצת, שהם לא ראו ולא נהנו. לפעמים אדם בא, חוזר, חוזרים כולם מהטיול ואומרים, וואי וואי וואי, מה היה שם, הפסדת, ואתה מרגיש ככה, שאתה מופסד. אז בא רס"ג ואומר, אבל הנפל, אתם כולכם אנשים רציניים, אחרת לא הייתם באים לשיעור קהלת. אז רס"ג מפרש את הפסוק, קהלת כולו ספר רציני. אז הוא אומר, האנשים הללו, ששמעו הם גם מופסדים, האנשים שראו מופסדים עוד יותר, אבל יש מי שלא ראה ולא שמע, וזה המשל של הנפל, שגם את השמש הוא לא ראה, והוא בכלל לא ידע נחת, אפילו לא בראייה, והוא יותר טוב מאלו שהיו בספינה ומאלה שיצאו אל השווקים והרחובות. אין לו שום צער. זה בעצם הפירוש הפשוט שאומר הסג. עכשיו אני אגיד לכם משהו, יש לנו בעיה. דיברתי על זה באחד השיעורים. אנחנו, האנשים של שנות האלפיים, האנשים המודרניים של היום, קשה להם מאוד 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 לשמוע על משהו שלא. המילה לא, לא, לא עוברת להם באוזניים. סיפרתי לכם על חבר שבאיזשהו תקופה הייתי איתו בהיכרות. הוא היה גר צדק, הוא הגיע מארץ מעניינת, הוא היה בצבא בארץ מעניינת, לא הייתם פרטים. בסופו של דבר, הוא יום אחד בא אליי ורוצה לדבר איתי בארבע עיניים, הוא שמע איזושהי בשורה מאוד 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 קשה. הוא שמע שגר צדק לא יכול להיות בעם היהודי דיין. אז אמרתי לו שזה לא נכון. להיות דיין לגיטין בטח הוא יכול. ולהיות דיין בדיני ממונות הוא בטח יכול. אבל יש משהו מאוד 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 מסוים, שזה נקרא דיין לדיני חליצה. לא ניכנס כעת זה, ובזה הוא לא יכול להיות דיין. ועוד דבר, לדיני גירות, הוא לא יכול להיות דיין שמגייר אנשים. אז אני ראיתי את כל הכאב והשכול והיגון ניבט מעיניו. כיוון שהכרתי אותו באופן אישי, והוא בן אדם שכבר היה בתוך העם היהודי כבר 12-13 שנה, והוא עדיין לקרוא כמו שצריך, אם ניקוד לא ידע כל כך טוב, אז אתם יכולים להבין שמנת המשכל שלו לא הייתה כל כך, כל כך גבוהה. ואתם יכולים להבין שבשביל להיות דיין, הוא היה צריך ללמוד עוד קצת אותיות, גם בלי ניקוד, וגם אותיות של רשי, ועוד כל מיני דברים, וגם לעבור בחינות. אז כמו שאומרים, הוא כבר לא היה בכיוון, משום שהוא היה אחרי שנת ה-40 לחייו, והוא כבר אבא לילדים, וזה לא היה ברעיון ולא היה בעניין בכלל, ואף על פי כן, עיניו ממש כל היגון וההנחה. אז עכשיו אני בא אליכם ואני מספר לכם שלפי איך שאני רואה אתכם, אני לא יודע, אבל נדמה לי נדמה לי שאתה מנתח לב בינלאומי כנראה לא תהיה בגלגול הזה. אז אני אומר שלפעמים האדם צריך לדעת גם כן מה הוא כנראה לא יהיה, לא רק מה הוא יהיה. אמנם האופציות פתוחות, אבל יש גם אופציות שנסגרו, והאדם צריך לדעת איפה הוא אוכל, זה האדם עם הידיים. אבל אנחנו נמצאים בדור כזה שקשה מאוד לאנשים לשמוע דברים שכאילו אני לא בזה או אני לא בזה. אני רוצה להיות בהכל. בהכל, בכל עת ובכל רגע ובכל שעה. טוב, זה לגמרי לא ריאלי, אבל בכל זאת יש לשלמה המלך מסר. הוא רוצה להגיד שיש איזושהי מעלה גם לאדם שיודע להגיד לעצמו, לא. זכות הציבור לדעת. אני אומר, זכות הציבור לא לדעת. לא כל דבר כדאי לאדם לדעת, לא כל דבר כדאי לאדם לשמוע, לא כל דבר כדאי לאדם לראות, לא כל דבר. תארו לעצמכם שמישהו ריחל עליכם אתמול 3 שעות. ואם אני בא ומסך, וואי, 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 וואי. מה אמר עליי? לא, 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 לא. מה אמר עליי? כולנו. מה אמרו עליי? תגידו, אנחנו נורמלים? לא מספיק לנו מה שאומרים עלינו בבית, מה שאנחנו אומרים על עצמנו, וזה, אנחנו צריכים לשמוע מה אמר עליי איזה אחד שמה, ומה יקרה? אנחנו הרי מכירים את עצמנו, אנחנו לא נולדנו, אנחנו לא בני 5, ומה יקרה אחרי שנשמע מה אמר עלינו? הלך היום, אולי הלך השבוע, אין יום, אין לילה, איזה דפוק אני, ולמה דיבר עליי, ולמה חשבו עליי, ויותר טוב לא לדעת. זכות האדם לדעת, יש דברים מסוימים שכשאדם יודע אותם, הוא נערס. אז מתי נהיה עם שכל בראש? שלמה המלך בא ואומר, קח את הנפל. אנחנו אומרים, מסכן? שלמה המלך מחפש את הטוב שיש בכל דבר. הוא אמנם מסכן, אבל תראה, בזכות זה שהוא לא ראה ולא זה, אז הוא פחות יצטער. מה אתה כל כך נכנס לזה? אני ברור שכולנו רוצים לחיות וזה, אבל אנחנו צריכים לקחת את ההיבט הרוחני הפנימי של המסר. יש דברים שטוב שנעלים עין, יש דברים שטוב שלא נדע. אני הכרתי אדם שחלה לו עלינו במחלה סופנית, והוא ידע שהמחלה היא סופנית, ובבית הרפואה הציעו לו לקרוא חומר על המחלה ועל ההיבטים שלה וזה וזה וזה. הוא אמר, לא רוצה, לא רוצה, אני רוצה להמשיך לחייך לנכדים שלי, אני רוצה לשמוח, אני רוצה להרגיש טוב, לא רוצה. האדם הזה כבר לא נמצא איתנו היום, אבל לפי הדעות של הרופאים הוא האריך ימים הרבה לעומת מה שאחרים במצב שלו. למה? כי כשאתה שקוע ביגון, בהנחה, בשכול, בכאב, אתה לא מחזיק הרבה זמן מאמן. אבל כשאתה רואה את הצד, אתה פחות חי את הצד האפל של הדברים, אתה חי יותר טוב. אומר לך שלמה המלך, מי אמר שצריך הכל לדעת? מי אמר שהכל צריך להבין? מי אמר שהכל צריך לקלוט? אולי יותר טוב שלא? ועוד פעם אני אומר, זה כל כך חשוב לשנות, לאנשים של שנות 2000 שהם רגילים שהכל מותר לראות והכל מותר לשמוע והכל כדאי לראות ולשמוע, ובאיזשהו שלב זה הורס אותם. אז החוכמה היא גם לדעת לשים סטופ, מה לא לראות ומה לא לשמוע. אז אני עכשיו רוצה לדבר על הנקודה העיקרית של השיעור. לי היה ויכוח לפני 15 שנה עם מישהו שאני טענתי שמי שקורא את כל העיתון מהתאריך עד העמוד האחרון, ומי שקורא רק את הכותרות שלו יודע אותו דבר. ועשינו בחינה, אני קראתי רק את הכותרות, הוא קרא את הכל, ולא היה משהו אחד שאני לא ידעתי. הוא אמר, צריכים להיות מעודכנים. השאלה עד כמה? כשאתה חווה דבר, יש מה שאתה צריך לדעת בשביל להיות אין, כדי להיות בעולם, ויש שאתה כבר יותר מדי מאמיס על עצמך עד שאתה כבר הופך להיות מנוטרל מן העולם. מוציאים את האדם מן העולם, כי אתה כל היום כבר לא יכול לעשות את העבודה שלך כמו שצריך וכן הלאה. אז צריך איזון, איזון. בכל דבר צריך איזון. איזון, זה הכי חשוב. אז בעצם מה שאני בחרתי לדבר היום, דיברתי על נושא מאוד 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 מעניין, ונושא מאוד מאוד מרתק, שבעצם אם אתם הייתם שומעים מראש על מה אני הולך לדבר, אז הייתם אומרים, היית צריך לדבר בדיוק הפוך על מה שאתה רוצה להגיד. אני רוצה לדבר על מה שכתוב בתורה, שהאדם צריך להימנע מלחקור אחר העתידות. תגיד, נפלת על השכל שלך. בתל אביב אתה צריך לבוא עם קופסת גילוי עתידות, לא עם ידיעות למה לא עתידות. אבל בכל זאת, מכיוון שאנחנו לומדים קהלת, ננסה למצוא את הצד הרוחני של העניין, זכות הציבור לא לדעת לטובתו. יש דברים שלא כל כך טוב שנדע אותם, הם לא כל כך חיוביים לנו שנדע אותם, ובדרך כלל הנסתרות להשם אלוקינו, כמו שכתוב בתורה, והנגלות לנו ולבנינו, כי יש איזשהו קלקול, יש איזושהי הפרעה כשאתה יודע את הנסתרות. אף על פי שאנחנו כולנו אוהבים לדעת את הנסתרות, לכולנו יש את היצר הזה, והיצר הזה הוא מובן, אבל תדעו שיש דברים שניתן ואפשר לדעת, ויש דברים שלא כדאי לדעת. כמו שאנחנו למדנו עכשיו משלמה, ואני רוצה לדבר על כמה וכמה היבטים בתוך ההסתכלות של האדם על החיים שלו. דבר ראשון, היהדות מסתכלת על כך שבאדם מוצפנים כל הדברים שהוא צריך, ובקלות יחסית הוא יכול להגיע אליהם. זה מתחיל קודם כל מהאוויר, שהאדם צריך אוויר יחסית בקלות, הוא מסוגל, עדיין משרד הבריאות לא השתיל לנו איזשהו מונה, עוד מעט אולי יעשה את זה, אולי, לך תדע. ואנחנו בינתיים על האוויר לא משלמים. גם על המים אנחנו לא משלמים, אנחנו משלמים על זה שהמים באים אלינו בצינורות, אבל לא על המים. וכן הלאה. ככל שהאוכל הוא יותר בסיסי, הוא יותר זול. ככל שמדובר יותר בתפנוקים שהם לא נצרכים לקיום האדם, זה יותר ויותר יקר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע שכל דבר שאתה זקוק לו יבוא לך ביחסית בקלות. אם אנחנו מדברים למשל על לימוד, אותנו תמיד לימדו בישיבה שכשאתם נתקלים באיזושהי בעיה, אף פעם אל תחפשו אותה מעבר לגשר. היא נמצאת כאן סמוך. המחוקק, הבורא, יצר את העולם, דאג שהפתרון לבעיה בחפירות כאן מסביב, לא רחוק. הוא לא דורש ממך מרחקים, הוא דורש ממך שתחפש סמוך קודם כל, משום שבדרך כלל רוב הפתרונות האמיתיים לבעיות נמצאים במקום מאוד מאוד פשוט וקל, שאף אחד לא חשב עליו, משום שחשוב שצריך לנסוע רחוק להגיע אליו. הרעיון הזה עובר כחוט השני בכל התפיסה של היהדות, לא רק בתחום האישי, אלא גם בתחום הכללי. היהדות טוענת שיש לנו איזשהו מזל בחיים, יש לנו איזשהו דבר שאנחנו צריכים ליישם, יש לנו את מי שאנחנו צריכים לפגוש, ויש לנו את מי שאנחנו לא צריכים לפגוש. אם אני אקח למשל דוגמה, אני מדבר איתכם, ואני רוצה להגיד לכם משהו, אני רוצה לספר לכם סיפור, ופתאום זה נשמט לי מהראש. אוח, רציתי להגיד לך משהו, אוח. שכחתי, אוש. היהדות טוענת שאם נשכח ממך איזשהו דבר, סימן שהאדם הזה שעומד מולך לא צריך לשמוע אותו. איי, אני לא מבין. אני חושב שזה הדבר הכי קולע בעולם שהוא צריך לשמוע, אבל אלוקים יותר חכם ממני וממך ביחד. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהמון, המון, 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 המון וריאציות. אתה לא יכול להאמין עד כמה הדברים שאתה אומר ושומע משפיעים בעולם ללא הידיעה שלך. מי שצריך לשמוע שומע, מי שלא צריך לשמוע, אוח, חבל שלא הייתי. יש לי איזה אדם אחד במקום מסוים בארץ שאני שומע ממני שיעור, בדרך כלל את השיעורים אני מקליט, ומשום מה השיעור הזה לא הוקלט, ולא היה מישהו אחר שהקליט. הוא שולח לי הודעה כתובה, אם אני יכול לשלוח לו את השיעור מוקלט, אני אומר לו, אין לי. פגשתי אותו אחר כך בשיעור שלאחר כך, הוא אומר לי, איזה חבל, הפסדתי. אמרתי לו, לא הפסדת שום דבר. אם גם לא היית וגם לי נמחק מה שלא קורה לי, כנראה שאתה לא היית צריך לשמוע את זה. אז זה היה בשבילו שיעור מעבר למה שהוא... יש דברים שהקדוש ברוך הוא מסובב בעולם, ואנחנו בסך הכל צריכים להיות אנשים טובים שהולכים בשביל שלו, ומנסים ללמוד מה העולם רוצה לדווח לנו, להודיע לנו, לספר לנו. כל אדם שאתה פוגש, כל שמועה ששמעת בא לספר לך משהו, בא ללמד אותך על עצמך, על החיים שלך, על הידיעה שלך וכן הלאה. ולכן, אני יכול לומר לכם בנימה אישית, שהרבה פעמים קורה לי שאני מקבל איזשהו טלפון מבן אדם, בדיוק שגמרתי ללמוד נושא מסוים, פתאום אני מקבל טלפון מארצות הברית, טרח על השאלה הזאת. אני אמרתי, אלוקים לא רצה לבייש אותי, זה היה קודם כל שאני אלמד את הנושא, כדי שאני לא אתבייש. אבל למה הדברים בצורה כזאת מתנהלים בעולם? אתה צריך לא רק להיות הילד הטוב, שמשחרר את הדברים, פותח את הדברים. לפעמים קורה שאני סוגר את הפלאפון, ואני פותח אותו בזמן מן הזמנים, בדיוק אז הטלפון של פיקוח נפש מגיע. אני שואל אותו, ניסית לחפש אותי קודם? לא. לא ניסיתי. זאת אומרת, על הדקה, על השנייה, יש דברים שהם בהשגחה פרטית, איך שהם מתנהלים בעולם. הכל. אבל אתה רואה את זה גם. אז זה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. בואו נצא לעולם משוחררים. בואו לא ננסה להכתיב את העתיד. בואו לא ננסה להכתיב את ההווה. בואו לא נצא לעולם עם המשקעים של העבר, שהכל זה בחתיכת שקר אחד גדול. בואו ננסה להקשיב לקול הפנימי של הבריאה, שמנסה לספר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. אז אומרת תורת החסידות, שכשאתה הולך וחוקר את העתיד, כיוון שאתה רק בן אדם, מוכרח הדבר שזה יתה אותך משהו בשכל. ואז, מבחינה רוחנית, אתה הקחת את עצמך מהכביש הראשי ושמת את עצמך על החולות שבצד, בלי שאתה שם לב. העתיד שלך צפון לך. העתיד שלך יהיה לך. העתיד שלך יקרה. ואם תרצה, או אם לא תרצה. אבל השאלה היא, האם אתה מבלבל את עצמך? אם אתה תבלבל את עצמך, אז תתבלבל. ואם לא תבלבל את עצמך, אז יהיה לך חיים יותר טובים ויותר מאושרים. וזה בעצם יסוד מאוד חזק. אז בעצם הקדוש ברוך הוא, מה שרוצה מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נדע, הקדוש ברוך הוא שם בעולם גם חזיר וגם דברים כשרים. אז מה זה אומר? שהוא רוצה שנאכל חזיר? הוא שם דברים יפים, שם דברים לא טובים. שם גנבים ושם אנשים ישרים. שם דברים של רעל ושם דברים שהם טובים. אז מה זה אומר שאנחנו צריכים לטעום מכל הרעלים שבעולם? יש פה בחירה. הדרך שלך היא, יש לך מסלול. אתה צריך להשתדל לא לשבור את ההגה לאיזה שהם מחוזות רחוקים במסלול שלך, כי ברגע שתשבור את ההגה אתה תחזור, יהיה חיסוב משלול מחדש, אבל חבל על הזמן וחבל על האנרגיה. הסבא שלך באיזשהו מקום הוא יקר לאלוקים והוא חשוב לאלוקים. אז זה הנקודה הראשונה שאני רציתי להתייחס אליה. מה שאתה צריך לדעת כבר מוצפן אצלך, ואל תחשבו שזה דבר קל. אחד מהתלמידים הגדולים של הבעל שם טוב, רבי יעקב יוסף מפולנה, הוא היה לו שאיפת חיים, שימו לב טוב, שאיפת חיים, לדעת את השפה של בעלי החיים. שאיפת חיים הייתה לו. ואתם תבואו ותגידו, אם יש לך שאיפת חיים, סימן הדבר שאתה צריך לממש אותה. הבעל שם טוב ידע ברוח קודשו, שזה מה שרוצה רבי יעקב יוסף, ויום אחד לקח אותו לאיזה נסיעה, ובאותה נסיעה עשה את הקונצים הרוחניים שרק הבעל שם טוב יכול לעשות, והבן אדם נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, הוא מבין את כל הנביחות ואת כל הציוצים ואת הכל ואת הכל, ואחרי שכמה רגעים היה לו את זה, הבעל שם טוב מעביר לו את היד על המצח ומשכיח ממנו את הכל. שואל אותו, איך היה? אז הוא אומר, אבל זה חיכיתי, למה זה נעלם? אומר לו הבעל שם טוב, אם היית צריך את זה, מה אתה חושב שאלוקים היה מחכה עד שאני אלמד אותך? זה היה, היית מגיע לזה. היית מגיע לזה בדרך מן הדרכים. יש לך טעות שאתה חושב שאתה צריך את זה. וזה עוד דבר לימד אותי, שהרבה פעמים אנחנו מכניסים, משתילים לעצמנו איזשהו דיסק, שרות, שאנחנו צריכים משהו מסוים. וזה נראה לנו, זה האמת וזה האמת, ואנחנו הולכים עליו עד הסוף. צריכים הרבה סייעתא דשמיא, והרבה תפילה, והרבה, כמו שאומרים, אינטואיציה, לקלוט מה שייך לי ומה לא שייך לי. ולכן האלף בית של תורת החסידות זה מודעות עצמית. שתדע מי אתה. אם תדע מי אתה, אז גם ההחלטות שלך על מה שאתה צריך או על מה שאתה לא צריך לא יהיו כל כך שרירותיות ולא יהיו כל כך שרוטות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש דברים שאנחנו לא שייכים אליהם, ואנחנו צריכים להודות שאנחנו לא שייכים אליהם, ואחד מהם זו ידיעת העתיד. ידיעת העתיד רק מבלבלת אותנו. זו הנקודה הראשונה. מה הנקודה פה? הנקודה היא שכשאתה לוקח את הדבר ומערטל אותו לגמרי מההיגיון שבעולם, אתה לא עזרת לבן אדם, אתה לא בנית את העולם, אתה בסך הכל הרסת משהו. הדירה של הקדוש ברוך הוא כאן למטה, זה כאשר הדברים יורדים בהתלבשות כאן למטה. אם הם לא יורדים פה למטה וזה נשאר מיסטי לחלוטין, זה לא תקין. נקודה שנייה, יש את הנושא של תוכו כברו. מה זה תוכו כברו? שאנחנו אנחנו רגילים להגיד שכל דבר שנמצא פה למטה זה משתלשל בעולמות רוחני. החסידות אומרת שכל דבר שפה למטה פועל על העולמות העליונים. יש לך אדם שהטבע שלו תוכו כברו. זאת אומרת, הוא בן אדם, מה שאתה רואה עליו, מה שהוא אומר זה הוא. הוא לא מסתיר את עצמו, לא הולך תחת לאדמה. טיפוס חשוף, חלק, ישיר. יש לך בן אדם כזה. ויש לך אדם, כל דבר, אם אפשר לשים אותו בצורה עקיפה, בצורה מתוחכמת, בצורה הפוכה, באה תורת החסידות ואומרת, השם צילך על יד ימינך. מה זה השם צילך? השם זה הצל שלך. אתה מוזיז את היד, הצל זז איתך, השם זה הצל שלך. אתה תהיה תוכחה כברך, כאילו פשוט, חשוף, ישיר, גם הקדוש ברוך הוא יהיה איתך כזה. ישיר, חלק, בלי הסתרות. אתה מתחיל עם תחכומים של הסתרות. רגע, רגע, מה, אולי יש פה משהו? אולי זה אחרת? אולי זה לא כמו שאני חושב? אז תדע לך שמהרגע הזה הוא מתחיל להסתתר ממך. כשאתה אומר, אני ברור לי, כמו אור השמש, שמה שאני צריך חשוף לפניי, גלוי לפניי, אני חשוף, אני לא מחפש את המטמוניות שתחת האדמה. אני לא מחפש, רגע, אז למה הוא, אני הולך ישר. אני הולך נקי. אני הולך פשוט, מה שנקרא בתורת החסידות, תמימות. אז הקדוש ברוך הוא גם יביא לך את כל הדברים שאתה צריך באופן ישיר. אבל אם הוא רואה, סליחה על הביטוי, שאתה תחמן, ואתה בן אדם ש... לא, אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה. בא אליי פעם, היה אצלי פעם דין תורה, גביר אחד, שהיה נותן המון כספים לצדקות. אבל, בא אליו נודניק אחד, ורצה ממנו תרומה, למוסד גדול, שבאמת תורמים לו הרבה, רצה 100,000 שקל תרומה. זה היה כאילו מה שהוא רצה להשיג. וזה היה גביר שבשבילו זה היה כסף קטן, אבל הוא לא רצה לתת. אז הוא ידע שעכשיו בחשבון הבנק שלו יש 90,000 דולר. 90,000 שקל, בחשבון מסוים. הוא כתב לו צ'ק לאותו חשבון של 100,000 שקל. הוא ילך להוציא את הכסף, הוא לא יוציא כלום. אבל הוא התחמן הזה היה עוד יותר תחמן. והוא הצליח לדעת עם פקיד מתוך הבנק שעשה משהו לא חקי, כמה יש לו בחשבון עכשיו. כשהתברר לו שהיה 90, לקח מכספו, הכניס לו בחשבון 10,000 שקל, והוציא את 100,000 שקל. והם באו לדין תורה, משום שהוא טען, אני מלכתחילה לא התכוונתי לתת לו את הצ'ק בכלל, רק רציתי לשלוח אותו ממני. אז אני מתאר, נותן לכם דוגמה, תחמנות במיטבה. תחמנות במיטבה. אדם חושב שהוא מחווה. אז בגדול, מי שעושה סגנונות כאלה בממון, או שאפילו ב... בספקולציות המחשבתיות שלו, הוא ככה, אז אני אעשה ככה, אז אני אעשה ככה, אז אולי ככה, אולי ככה. יותר מדי מתוחכם, ברגע שהוא יותר מדי חוכמולוג, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להיות חוכמולוג. ואז מה יקרה? אתה תלך למגידי עתידות, ותלך שיגידו לך דברים שמתחת לאדמה, וגם זה יתברר לך כעוד יותר עקום ממה שאתה חשבת בהתחלה, והסוף יהיה כלום. לא היית הולך אליהם, הכל היה הולך ישר. למה? כי כשאתה התחלת להקם את הכביש, אז הכביש מלמעלה התחיל להתעקם בשבילך גם כן. הקטע הוא זה שאלוקים הוא תוכו כברו ביחס לאדם. כמו שהאדם, אם הוא תוכו כברו, הולך ישיר, פשוט, תמים. למה אני אומר את זה? משום שהרבה פעמים אני שומע בשיעורים שאנשים אומרים, אז מה אתה רוצה שאני טבולה רזה? מה אתה רוצה שאני אהיה? אתה רוצה שאני לא אחקור? אני נתן לי השם שכל, אז אני צריך איזה? יש שכל ויש כבר אקסטרה תחכום. זה כבר יותר, עברת את הגבול של הטעם הטוב. תעשה את ההשתדלות. כל אדם חייב לעשות השתדלות כדי להצליח בחיים. אבל אחרי שעשית את ההשתדלות שלך, מספיק, די. למה אתה צריך יותר מדי להפוך את העולמות? למה אתה צריך יותר מדי להשתגע? זה תמים תהיה, זה כל השיעור, זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. ברמה מסוימת אתה בעצם מביא את הבעיות כשאתה מתחיל להסתובב. זו הנקודה השנייה שרציתי להתייחס. תוכו כברו. נקודה השלישית. בחסידות כתוב, דבר נוסף שאנחנו מרגישים כשאנחנו נתקלים בבן אדם, בואו נלמד מהטבע האנושי לטבע האלוקי. כשאנחנו פוגשים באדם שהטוב שלו, כמו שאומרים, יוצא לו מהאוזניים. אתה רואה כזה בן אדם טוב. ועוד יותר, דוק של תמימות בכל משפט שני. וכשאני אומר תמימות, אני לא מתכוון נאיביות מאוסה. אתה לא יכול לסבן אותו, אתה לא יכול לגנוב לו את הארנק. אבל אתה רואה טוב. אתה רואה בן אדם שרואה את העולם בעין חיובית. רואה את האנשים בצורה חיובית. מה זה עושה לך בלב? זה נוצר לך בלב מין, זה בן אדם טוב, זה בן אדם, אני אוהב אותו, לא יודע, אני מרגיש שזה אהדה לאדם הזה, מין רחמים, אני הייתי רוצה לעזור לו, עליו אני סומך, בשבילו הייתי מוציא את הארנק. למה אנחנו כל כך מחבקים ומנשקים את הילדים הקטנים? כי הם חלקים. זו תשובה בשרית. אם אתם שואלים את התשובה הנשמתית, אתה מרגיש הוא תמים, הוא צריך את תשומת לב שלי מכל הלב. לכן אני מרגיש אליו משהו מיוחד. זה ילד, זה תואר, זה משהו פנימי. אז כשאתה רואה ילד, אתה לא יכול שלא להתמולות אליו אהבה, אתה לא יכול שלא להתמולות אליו מידת הרחמים. זה איזה מין תנועה כזאת פנימית. בא תורת החסידות ואומרת, כשאתה מתנהג בתמימות, מה שקורה לך בלב כשאתה רואה אדם כזה, קורה לה הקדוש ברוך הוא שהוא רואה אותך. מה זה אומר? זה אומר שכשאני הולך בתחמנות ובתכנון, אז אם חלילה נגזרה עליי איזושהי גזרה, אז אומרים לי, רגע, אתה מתוחכם? אז תסתדר לבד. אתה מתוחכם הרי, אני רואה שאתה יודע ללכת מתחת לשולחן. אז בוא נראה איך אתה מסדר לבד. אבל אם רואים עליך תמימות, אז אני אומר, אני לא יכול לראות אותו. אני לא יכול לראות אותו סובל ככה. יאללה, יאללה, צדר לו את זה. אני לא רוצה לראות אותו בכאב כזה. הוא כל כך טוב. הוא כל כך חיובי. אני לא יכול לראות אותו כל כך סובל. מי אומר ככה? האדם אומר ככה. אלוקים אומר ככה. אתם שמעתם בוודאי על האחים הקדושים, רבי זושה מהניפולי, רבי אלימלך מליז'נס. האבא שלהם, שמו היה רבי אליעזר ליפה, הוא היה אדם פשוט, נדמה לי שאפילו קריאה כמו שצריך הוא לא ידע. היה שואב מים. יום אחד הוא הלך ברחוב. הבעל שם טוב היה מגיע לעיירות עוד לפני שהוא התגלה, היה מקעיל קהילות של אנשים, מספר להם סיפורים. אז הבעל שם טוב עומד ברחוב, רבי אליעזר ליפה עומד עם הדלי שלו, שהאסל של השואב מים. הוא שומע את הבעל שם טוב ומספר סיפור, הוא לא ידע שזה הבעל שם טוב. הוא שומע יהודי כזה שעומד ומספר סיפור, שהיה פעם אדם שרצה להביא קורבן לבית המקדש. אז הוא הביא פר לבית המקדש. אבל הפר היה שמן, והיה קשה מאוד לסחוב אותו. אז הפר התעקש שהוא לא רוצה ללכת. עבר שם איזשהו עני, והעני הזה היה לו ביד חבילה של ירק. הוא ראה שהפר כל כך מתעקש, אז הוא נתן לו לאכול, ואז הפר התחיל ללכת, ואז הקריבו את הקורבן. בלילה, כשהעשיר הזה בחלום הלילה חלם, אז הראו לו בחלום שהעשב הזה שנתן העני חשוב לפני האלוקים כקורבן עוד יותר מהעשיר הזה, הפר הזה הגדול. אז זה הסיפור שסיפר הבעל שם טוב לאנשים בשוק, והוא אמר להם שמזה אתה לומד עד כמה חשוב הנתינה והלב ומכל הלב, ואפילו מעשה פשוט שאתה עושה וכן הלאה. אז רבי אליעזר ליפה הזה שמע את זה, אמר לאשתו, תשמעי, יש לי 4 עשירים שאני מביא להם מים, כל אחד מהם נותן לי כסף אקסטרה. לעומת זאת, יש 4 בתי כנסיות בעיר, שהם לא, אין להם כסף לשלם, אז הם לא משלמים. אז אני אבטר על כמה מהעשירים שלי לטובת שואב מים אחר, ואני אבקש ממנו שייתן לי את הזכות להביא את המים לבית הכנסת, וזה יהיה הירק שלי לאלוקים. מהסיפור שהוא שמע מהבעל שם טוב. ואז, אחרי שנים ארוכות, נדמה לי 20 שנה, שאשתו לא נכנסה אף פעם להיריון, היא נכנסה להיריון. אז למדו מזה, שכאשר בן אדם הולך בתמימות, בפשיטות, הולך בתנועה של תמים תהיה מה שמקרה. שמעתי סיפור, למדתי מזה מוסר השכל, הבנתי שמדברים אליי, עשיתי! והקדוש ברוך הוא, שמע, אני לא יכול לראות אותך כל כך סובל, 20 שנה, בלי ילדים, אני לא בסדר. אבל כשאתה היית מתוחכם, אז הגזירה נשארה כמו שהיא. אם מתוחכמים, אני סומך עליהם, על התחכום שלהם אני סומך. זה כלל מאוד חשוב. התמים תהיה עם השם אלוקיך מוסיר גזירות. התנך אומר, תומת ישרים תנחם. התמימות של האדם הישר מנחה אותו. לאן היא מנחה אותו? תשאלו את האנשים ברחוב. בדיזנגוף תשאלו, מה התומה של הישרים? יגידו לך, היא מנחה אותם לפי פחת. עובדים עליהם. אבל התנך נשאר צודק. מי שהולך בתמימות מקבל המון המון השראה אלוקית, המון המון שמירה אלוקית, והמון המון ביטול של גזרות פנימי שהוא לא יכול לשאר אותו מראש. אז זו הנקודה השלישית, תמימות מעוררת אהבה שלו, של הקדוש ברוך הוא אלינו, וויתור על כל מיני גזרות קשות. מה שהתחכום והידיעה מראש שיש לי איזושהי גזרה, מה אני יכול לעשות? אני יכול לפתור את הבעיה? אדם מגלה באיזשהו בבא מספר לו, אתה נשאר לך עוד שנה לחיות. ובוא נאמר שזה נכון. מה הוא עושה עם הידיעה הזאת? משתתק כבר מעכשיו. מת כבר מעכשיו. מה הוא יכול לעשות? כלום. אז זו נקודה שהיא חשובה, להבנה שיש לפעמים דברים שאתה לא צריך לדעת, כי כשאתה לא יודע, אתה יכול להביא לעצמך טוב. אתה יכול אפילו לבטל גזרה. נראה את הנקודה הרביעית. ישנם דברים שתמונים והם שייכים אל העתיד, והדברים הללו הם טובים והם חיוביים ומותר לנו לדעת אותם וראוי לנו לדעת אותם וכדאי לנו לדעת אותם. יש נביא ויש חכם, ויש חכם עדיף מנביא. מה זה נקרא נביא ומה ההבדל בינו ובין האגדת עתידות של החכם? אז כתוב בספרי קבלה שהנביא, כל הנבואה שלו היא רק הוראת שעה. כלומר, חיזוי העתיד באופן קבוע נעשה באמצעות החכם. חכמים. חיזוי העתיד באופן חד פעמי נעשה באמצעות הנביא. הנביא, גם מה שמעביר הקדוש ברוך הוא דרכו לאדם, זה לא לכל החיים שלו, זה לזמן מסוים בחיים שלו, זה הוראת שעה לאדם. ואילו החכם, המסרים שעוברים אליו, הם מסרים ששייכים לכל החיים שלו, לנצח שלו, לדבר יותר ארוך, לא לדבר כל כך קצר. התורה הקדושה נקראת חוכמה. כשאדם לומד תורה, התורה מחכימה אותו. כשאדם הופך להיות חכם, אומר התנא במסכת אבות, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. כלומר, איך אני יכול לדעת שהאדם חכם? שהוא יודע לחזות את העתיד טוב. כלומר, התורה כן מקבלת את זה שתוכל לראות עתיד. אבל עתיד כזה, שהבסיס שלו הוא בסיס של חוכמה. לא מאורטל מן החוכמה ומשהו גרנדיוזי. אתה רואה, אתה שמה? אני רואה את המזל שלך באוסטרליה. לך לשם, באוסטרליה, באוסטרליה.
אני לא יודע, לא הייתי שם אף פעם. איפה זה נמצא על המפה? לך, לך לאוסטרליה. זה סגנון של נביא. אבל יש סגנון של חכם. חכם לא פתאום זורק דבר שהוא מנותק מההיגיון, אלא זה תמיד באיזשהו מקום בנוי על איזשהו רובד הגיוני של מבנה הנפש שלך ומבנה הכישרון שלך וההתאמה שלך. זה צריך להיות מותאם. הנטייה שלנו כבני שנות 2000 לחפש נביאים. ואילו התורה אומרת לנו שהחכם עדיף מנביא. כלומר, שהידע הזה שהוא בנוי על איזשהו קו הגיוני, הוא יותר שולט כאן בעולם מאשר המיסטי המנותק מההיגיון. גם אם הוא נכון, הוא יהיה רק לזמן. אתן לכם המחשה מנושא של שידוחים, נושא של זיווגים. אז יש אפשרות ללכת בדרכי ההיגיון ובדרכי השכל הפשוט, ויש שבן אדם בא ואומר, אני רוצה שתסתכל על הכף יד שלי ותגיד לי כמה, מה יש לי ומה אין לי ומה פה ומה שם. אנחנו רואים דבר מאוד 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 מעניין ביחס של הרבי למה שנקרא חוכמת כף היד. הוא אומר, החוכמה הזאת היא חוכמה אמיתית, והיא חוכמה של תורה, ומי שהולך אחריה הוא לא נקרא אדם שמחפש אחר העתידות, והוא לא נקרא אדם שלא הולך בתמימות. אבל, וכאן בא האבל הגדול, אין מי שיודע אותה בדור הזה. מה עומד מאחורי ה... הוא אומר, יש ספרים, והספרים הם קדושה, הם תורה. ואם זה תורה, זה אמת. ואם זה אמת, זה... מותר לך לדעת את זה. ואפילו אתה צריך לדעת את זה. למה? כי זה אמת. יש בתוך התורה איזושהי אמת מסוימת שבנויה על סימנים שנמצאים פה על כף היד. וחותם יד כל אדם בו. זה פסוק באיוב. ואז אם זה תורה, אז אתה לא עברת על שום עבירה שלא הולך אחר עתידות. אבל פשוט אין מי שיודע את זה היום. לעומת זאת, כשאנשים פונים אליו ואומרים, אנחנו רוצים לסגור שידוך, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים לחפש, יש אנשים שאומרים לך לפי גימטריות של השם וכל זה, פה אתה רואה את הסגנון משתנה לחלוטין. הוא אומר, זה לא. מי שהולך אחרי זה, הולך אחרי העתידות. מה קרה פתאום? אז הוא מיד מסביר את עצמו ולא כל כך שמים לב. הוא מסביר, מכיוון שזה לא תורה, זה לא כתוב בתורה. אם זה כתוב בתורה, זה ידע כזה שאתה יכול לקלוט אותו. אם זה לא כתוב בתורה, זה ידע שאתה לא יכול לקלוט אותו. אז מה קרה לחוכמת הפרצוף וחוכמת כף היד? הוא אומר, חוכמה הזאת צריכה לעבור מפה לאוזן, שמישהו יסביר לך את מה שכתוב בספר. אם אתה תקרא רק את מה שכתוב בספר, אתה לא תצליח לתרגם אותו למציאות. ואין מי שקיבל מפה לאוזן מאף אדם בדור הזה. זו הייתה הטענה שלו. אז לכן הספר לא עוזר לי כאן. אבל אם היה, אז היה מצוין, כי זה תורה. ואילו החוכמה הזאת של הגימטריאות, זה משהו פרטי שמישהו ימציא, אולי אפילו צדיק, אבל זה לא תורה. ומכיוון שזה לא תורה, זה כבר, מי שהולך אחרי זה, הוא כבר חוקר אחר העתידות. אז מה למדנו מזה? נקודה מאוד מאוד... ברגע שאתה עושה חישוב, והחישוב הזה הוא משהו שקשור עם תורה, כתוב בתורה, זה העתידות שנתן לך הקדוש ברוך הוא לדעת. כן. דברים שהם לא כתובים בתורה, זה לא. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שיש בתורה מספיק קר נרחב של צפנים שנמצאים שם, עם הרבה חוכמה עתיקה, ועם הרבה סימנים, ועם הרבה כללים, שאתה יכול לדעת הרבה מאוד דברים, ואת כל הדברים שאתה בעצם צריך לדעת לחיים שלך, וזה לגיטימי וזה טוב. אז מה אני מסכם את הקטע הזה שדיברנו? העתידות הן לא מושללות כאשר הן באות על בסיס תורני, על בסיס שכתוב בתורה, זה דבר שאפשר בהחלט ללמוד אותו, ואפשר להפיק ממנו כללים, וגם כמו חכם שעדיף מנביא. כשאנחנו עכשיו למשל לומדים בשיעור הזה על המעלה והתועלת שלנו ללכת לפי הכללים של התמימות ולא אחרי הכללים המיסטיים. למשל, אז אנחנו יוצאים עם איזשהו קוד מהשיעור. עכשיו, למחרת בא אלינו בן אדם ואומר, בוא, יש מישהו שקורא בקפה. ואנחנו אומרים, לא, שמענו בשיעור שזה מיותר, אנחנו רוצים להיות תמימים עם השם אלוקנו, וכן הלאה. עובר זמן, ואנחנו מוצאים את המזל שלנו ומצליחים בחיים. אותו אחד עם הקפה, אנחנו פוגשים אותו בעוד 20 שנה, הוא אומר, הלכתי לאותו אחד עם הקפה, הוא אמר לי, לך לזו, לך לפה, לך לשם, הלכתי, הפסדתי, היה על הפנים. אז מה הפירוש? אז איך אתם, למה אתם לא באתם, ניצלתם? הוא שואל אותנו. לא ניצלנו, שמענו בשיעור כלל, שהוא בנוי על דברי תורה, שלא צריך לחקור אחר העתידות. איזה נביאים אתם? ידעתם שזה לא טוב? לא ידענו שזה לא טוב. ידענו שלא חוקרים אחרי העתידות, כי יש כללים בתורה. זאת אומרת, התורה נותנת לך הרבה פעמים כללים שתצעד איתם, תגיע למסקנות ברורות וברוכות בחיים. ואילו, כאשר אתה תלך בכיוון אחר, אז בטווח ארוך, אתה תראה שהפסדת. אולי לא תראה את זה בחמש שנים הראשונות או בעשר שנים הראשונות, אבל בטווח ארוך יותר כן תראה את זה. כלומר, שבעצם כן אתה יכול להזרים את החיים שלך באמצעות ידיעת עתידות, עם כללים תורניים שקיימים, הלכתי לפי הכללים, והצלחתי. זה, 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 זה כן קיים בתוך העולם היהודי, אבל רק בהתאם לתורה שנתן לנו השם. בוא נעבור לנקודה חמישית. אחד היתרונות שלנו, כאנשים שמתגוררים בארץ ישראל, זה שבפסוק, בתורה, הפסוק שאומר תמים תהיה עם השם אלוקיך, הוא נאמר באופן ישיר, הקדוש ברוך הוא לא רצה שנהיה כמו כל העמים שגרו פה פעם, שהם היו הולכים למעוננים וקוסמים. ואתה לא כן חלק לך השם אלוקיך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. הרבי בליקוטי שיחות לומד שאלה שגרים בארץ ישראל, כדי לזכות לארץ הזו, באמת, עם כל מה שזה כולל, עם כל האוצרות טבע שיש כאן, ועם כל המעלות שיש כאן, ועם כל הטוב שיש כאן, זה תלוי בתנאי הזה. לא לחקור אחרי העתידות. כדי להיות פה על האדמה הזאת, צריך זכות מיוחדת, סייעתא דשמיא מיוחדת. ואז חשבתי רעיון, אולי זה רעיון פראי, אבל חשבתי לעצמי, למה אנחנו נמצאים פה 60 שנה ויותר? ועדיין נלחמים על הקיום שלנו, לא שמענו על עם כזה בשום מקום בעולם. נלחמים אם אנחנו כן או אנחנו לא. האויב שלנו הוא אויב מאוד מאוד מוזר. זה אויב שטוען שאתה לא צריך להיות כאן. אני כבר פה 60 שנה, והסכימו אומות העולם שאני אהיה פה, וזה הייתה הארץ שלי מלפני 2000 שנה, ואתה אומר שאני בכלל לא צריך להיות פה. אז קשה מאוד לעמוד בזה. זה מלחמה מתמדת, מלחמה על האלף בית שלנו, לא על הגימל דלת, על האלף בית. אולי בגלל שאנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה של העתידות, משום שהקשר הזה שבין לקנות את הארץ בקניין אמיתי, ללא אויבים מסביב, ללא שונאים מסביב, ללא אנשים שלא מקבלים שאנחנו נמצאים פה, צריך להיות תלוי בזה שאנחנו הולכים בתמימות והולכים ביושר, ולא הולכים עם התחכום, ולא מחפשים את מה שמתחת לאדמה, כי זה פשוט המקראות, הולכים אחד תלוי בשני. זה מביא לזה. אז זה הנקודה. הנקודה היא שכל דברים שאנחנו לוקחים בחשבון, אנחנו צריכים לדעת שהכל בהשגחה פרטית, נכון, אבל גם אנחנו יכולים לעזור על פי תורה למצב שלנו. ואחת העזרות למצב שלנו זה על זה שאנחנו מחפשים את, ה, את, 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 את הרצון האלוקי בתוך כל מה שקורה סביבנו בעולם. נעבור לנקודה נוספת. יש דברים נסתרים שהקדוש ברוך הוא בטבע של בני האדם וגם בתורה כתב עליהם שהם נסתרים. אני אומר ברמז, גלוי, בחז"ל כתוב הרחם הזה מכניסים אליו בסתר ומוציאים ממנו בכל רעש גדול. ילד שנולד, מספרים לכולם, אבל מכניסים אליו, כן? זה בסתר, זה בצניעות. דוגמה נוספת שחז"ל אומרים, אין אדם יודע מה בעיבורה של אישה? פשוט, אם העובר הוא זכר או נקבה. היום יש גם דרכים לדעת. דוגמה נוספת, יש בתורה כתוב שלא טוב להסתכל על פנים של אדם מת. עכשיו, אני לקחתי את שלושת הדוגמאות הללו, ואני רוצה אותם לנתח. העולם שלנו עולם פרוץ. אם זה עולם האינטרנט, שיש לו 80% של אתרי וכולו, שבא בסך הכל להגיד שהאדם כן רואה איך מכניסים לרחם של אישה, הפך הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא. הדבר השני, בא המכשיר הזה, האולטרסאונד, ובא לגלות מה יש ברחם של אישה. והדבר השלישי, עוד פעם, יש אנשים שאוהבים לראות מוות ומתים וכל מיני כאלה, והיום יש לך את האפשרות לראות את זה ממש בקלות. כל הדברים הללו, שהטבע האלוקי עשה אותם נסתרים, אז יש בהם אלמנט מבורך כשהם נסתרים, והם נשארים נסתרים. למשל, על האונטרסנט במדרש כתוב שאדם לא יודע מה בעיבורה של אישה, הפוסקים כותבים שזה טוב לדעת אם זה מוסיף רפואית משהו. בדיקה רפואית זה טוב. אבל שתדעו שהאנשים שהולכים לפי התקן של המדרש משתדלים תמיד כשעושים את הבדיקה הזאת, אל תספרו לי מה יש. המפרשים על המדרש כותבים למה? כי מי שלא יודע מקבל שכר גדול יותר. זאת אומרת, מי שלא יודעת מקבלת שכר גדול יותר. זה אלוקים רצה שיהיה נסתר. זה שהטכנאי או הטכנאית של האולטרסאונד יודעים, זה לא נקרא ידיעה. הידיעה זה מה שיש אצלי, שאני לא יודע. זה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה נסתר. וכן הלאה, הדברים הנוספים שמניתי, כל אחד מהם, כשאתה מביא אותו לידיעה של עצמך, ואתה מלעית את עצמך בידיעות מהאלה שאמורות להיות נסתרות, אתה בעצם פוגם בעצמך, אתה גורם לעצמך איזשהו עוול. למה? משום שאתה מסתכל על עניין או על איזשהו דבר שהוא צריך להיות נסתר. למשל, בגמרא כתוב שאדם שמביט על מת, זה גורם לו לשכוח. המת זה בחינה כזאת שהנשמה הופרדה מן הגוף, ועל ידי זה שאתה מביט עליו, זה גורם לך גם כן פירוד מהדברים שאתה יודע. כשאנחנו למשל מסתכלים על החוק הפשוט, החוק הפשוט לא מרשה לצלם ולפרסם בזה, כשיש חלילה איזה פיגוע או זה, אסור להראות תמונות של זה. אבל מה הנפש של האדם מחפשת? תראה את הדם, תראה את המוות, תראה את הפרצופים של המקדים, תראה את הזה. זה בדיוק מה שחזל אומרים, אל תעשה, ואפילו החוק מרגיש שזה צניעות הפרט, זה לא דבר שאתה צריך להסתכל עליו, זה לא דבר שזה... כל אחד משלושת הדברים האלה שאני אמרתי, למה זה פוגם? זה פוגם מפני שזה צריך להישאר נסתר. במילים אחרות, מה אני רוצה להגיד? אני מנסה לרמוז שבכל הדור הזה, מה שהיה נסתר, מנסים לעשות גלוי. מה שצריך היה להיות בסתר וחסום וחסוי ולא חשוף, מנסים לעשות גלוי. ומה זה נותן לנו? זה נותן לנו רק בלבול ורק קשקוש ורק צער, משום שאתה מטעין את עצמך בידע שאתה לא צריך לדעת, אתה סובל מזה. היום שלך זה לא יום, והלילה שלך זה לא לילה, והכל הפוך. החיים שלך הופכים להיות חיים לא שקטים. משום שמה שצריך להיות נסתר, צריך להישאר נסתר. העתיד נסתר, שישאר נסתר. ההווה גלוי, שישאר גלוי. התורה היא גלויה, צריכים ללמוד אותה. וכן הלאה, האדם צריך ללכת ישר. מי שהולך עקום, איך קוראים לו? הוא בסרט. זה הכל. אנשים נכנסים היום לסרטים. ואני מתעסק עם ילדים שנפגעו מכל מיני מראים בישין באינטרנט, אז יש לך ילדים שנפלו בכל מיני אתרים שפשוט לא לעלות, אני לא יכול לעלות את זה על דעת שפתי, כי זה ממש 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 גואלי. ילדים קטנים, ילדים, כתוב בתורה, הכל שוכב עם בהמה מות יומת. יש אתר שלם סביב זה, ילדים שנכנסו סביב זה, ילדים בכיתה A, רק כך הלכו לחפש את הכלבים ואת החתולים. ילדים, יש גבול, ילדים. מה אתם רוצים מהחיים שלהם? אפילו יצר הרע אין להם. הם לא מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם. אבל אתה מכניס מה שלא צריך להכניס, אתה הרסת את הבן אדם לכל החיים, וזה רק דוגמה אחת, יש לי עוד 10 של תינופת שכזאת. האנשים לקחו את מה שתמיד היה בסתר, את מה שתמיד היה מוזר, את מה שתמיד היה שולי, את מה שתמיד היה תימהוני, את מה שתמיד היה חולי, ועשו ממנו כאילו זה נורמה. ויש אתרים כאלה שכל מה שנראה לכם הכי מוזר באדם מת, חשוף שם. סוגי התעללויות מכל העולם, וסוגי... ואנשים נכנסים לזה. בשביל מה? זה לא דבר שאתה צריך לראות. זה לא דבר שאתה צריך לראות אותו. למה אתה נכנס לשם? למה? יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא הביא אותך כדי שתראה אותם. בואו נדבר על דוגמה חיובית. אני שומע שני ילדים, דוגמה חיובית. אתן לכם דוגמה, שומע שני ילדים מדברים. לפני ל"ג בעומר, ילדים אוספים עצים למדורות. אז אני שומע ילד אחד אומר, מי גנב לנו את העצים? והשני אומר לו, אני ראיתי מי גנב לנו את העצים. ואז הראשון אומר לשני, אתה יודע מה? אני מעדיף לא לדעת מי. אז השני אומר לראשון, אתה יודע מה? לא בא לי להגיד מי. הייתי ממש מאושר שעוד יש לנו ילדים כאלה בעולם. הזכות לא לדעת. מה זה ייתן לי כשאני ידע? אני אסנה, אני אכעס, אני אתעצבן, אני... מה זה ייתן? זה יוסיף לעולם משהו או יוריד משהו? זכות האדם גם לא לדעת. לא תפסיד מזה. כולה כמה עצים הלכו, כולה. לא פתרת שום בעיה אם תדע, ולא הוספת שום דבר אם לא תדע. זה דבר שהוא חשוב. התורה אומרת, כוח ההולדה, זה כוח אינסופי. באדם יש כוח הולדה להשאיר תולדות לנצח. כתוב בתורה, אברהם אבינו לא זכה לילד עד שהוא לא הפך להיות תמים. זה נושא להסביר את זה, אבל עד שהוא לא נעשה תמים הוא לא זכה להוליד ילד. מה הייתה התמימות? מעבר לברית המילה שהוא עשה? התמימות הייתה זה שאברהם שמע דברים שהם פנטזיה. אישה בת 90 וזקן בן 100 יולידו ילד. פנטזיה. וכשהוא שמע את הפנטזיה הזאת, הוא צחק. אבל הוא האמין. ואומר הקדוש ברוך הוא, כאן ראיתי שאתה תמים. מה זה תמים? תמים, תמים, כמו שאומרים האנשים, נאיב, כאילו נאיב, תמים. אמרתי לך, בן 100 ייוולד לך, אשתך בת 90 תלד, קיבלת, הפכת להיות בן אדם, אז הפכת להיות קרוב אליי, אז הפכת להיות קרוב לאין סוף, לאלוקים, אז אתה תזכה להביא ילד לעולם, אז אתה תזכה להמשיך דורות אין סופיים. ואברהם אבינו, אבינו הראשון, וזה מסר לכולנו. ברגע שאנחנו הופכים להיות אנשים תמימים יותר, פשוטים יותר, פשיטות, אמונה פשוטה, אמונה בהשם, אמונה שיהיה טוב, אמן. אמונה בחיים, אמן. אמונה ביהודי, ברגע שאת זה אתה מחדיר לך טוב טוב לראש, אז הקדוש ברוך הוא נותן בך כוח אין סוף, שבמה הוא בא לידי ביטוי? שמעשה שאתה עושה, פעולה שאתה עושה, יש לה המון המון המשכיות. אתם יודעים שיש אנשים שיזמו איזשהו מיזם, וכמה שנים אחרי שהם נפטרו, הכל התרסק. ואם לא אחרי כמה שנים, אחרי דור שתיים, הכל התרסק. ויש אנשים שעשו משהו, וזה היה לשם שמיים, וזה נשאר מאות שנים. אתה יכול לראות מה זה נקרא צדיק, ומה זה נקרא אדם שלא צדיק. תקח צדיק, רבי נחמן מברסלב, היה לפני הרבה מאות שנים, ועדיין אנשים הולכים. מה קרה? מה התעוררתם פתאום? מה התעוררתם פתאום? מה קרה לכם? איזה אחד נפטר בגיל 35, כולה, עברתם את הגיל שלו. עברת את הגיל שלו, מה אתה? מה נפל למד לבד? לא. הוא היה לשם שמיים, הוא היה בתמימות ובפשיטות לפני הקדוש ברוך הוא, זה נצחי. אבל אם אתה לא לשם שמיים, עשית בשביל הכסף, עשית בשביל הכבוד, כמה זמן אתה זוכר את הבני אדם האלה? דור שתיים נעלמים. אין, לא, מי שמעת, רק בית כברות, יש אבן ארבע על ארבע, זהו. לא נשאר כלום. וככה, הסוד של הדבר הוא, האם אתה מכניס בתוך הפעולות שאתה עושה כוח אינסופי ונצחי, או שאתה מכניס בהם מוות. אם אתה עושה לשם שמיים, אז הפעולות שלך שאתה עושה יישארו, כמו שאומרים, יש הורים, הביאו ילדים לעולם, אחרי שההורים נפטרו, הילדים התחילו לריב, על הירושה או אני לא יודע מה. וכל אחד לא רואה את השני, ולא מבקר בשמחות של השני, וכלום. אז יש פה הורים, הם הצליחו לאחד את הילדים כשהם היו חיים, כשהם נפטרו, כלום, כלום, כלום. אז האחווה נפטרה. הקשר הידודותי נפטר. למה? אם הכל היה בחינוך שלהם לשם שמיים, זה היה קשר נצחי. אם זה לא לשם שמיים, לשם שמיים זה הפירוש שהחדרת בתוך זה אינפוזיה של אינסוף. החדרת אינסוף, אינסוף, אינסוף. כי התמימות והלשם שמיים זה הכוח האינסופי. זה הכוח האינסופי. אז באה התורה ואומרת, תראה כמה מעלות טובות למקום עלינו, כשאתה עושה את הדברים בתמימות וברצינות. כמה אושר יש בזה, וכמה נצח יש בזה, וכמה חיובי יש בזה. למה לך להפסיד את זה? זה כל כך טוב, זה כל כך מיוחד. אברהם אבינו היה אדם מאוד חכם, והוא היה אדם פלסף, הוא היה פילוסוף בטבעו. ובא הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה אותך נקי מכל זה. ברגע שתהיה נקי מכל זה, תזכה לאינסוף. תזכה להוליד את יצחק. איפה תמצא בן אדם שבגיל 100 יגידו לו את זה והוא יאמין? בגיל 9-90 תאמין? אנחנו באנו מתשעה באב, אני רוצה לספר לכם סיפור על תשעה באב, ואני רוצה לסיים בזה. זה לא קרה השנה, אבל לפני כמה שנים. זה נקרא ללכת בתמימות עם התורה, עם המצוות, שאז הכל נפתח לך. אתם יודעים שדתיים גם יודעים לריב ביניהם. בעיר מסוימת, שאני מנוע להגיד את העיר, קיבלו שטח מהעירייה לבנות מוסד תורני. שניים אוחזים בקרקע. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. סקטור מסוים טוען שהקרקע שלו משום שהוא יותר דתי מהסקטור השני. ורבים. אז הם הגיעו לבית משפט. ולכל הצרות, בית המשפט שלהם היה בתשעה באב. תשעה באב בבוקר. לפי ההלכה, בתשעה באב, מי שבריא צריך לשבת על כיסא נמוך. אם אפשר על הרצפה, אבל לפחות על כיסא נמוך. יושבים בבית המשפט, אז אחד מהאנשים בא עם עורך דין מאוד טוב, היה מאוד מאוד, הכין את עצמו מאוד טוב, עם כל הטיעונים שהאלה לא מספיק דתיים, ולא מספיק טובים, ולא מספיק חרדים, והשני לא היה לו כסף לעורך דין בכלל. אבל תשעה באב, אז הוא עומד, ואומר קינות בעמידה, כי לשבת בבית המשפט בינתיים אין כיסאות נמוכים. בקיצור, הוא עומד וזה יושב, זה שיושב יושב כי הוא אומר לא מתאים בבית משפט, יום, אם אני זה, אז יהיה חילול השם, זה לא מתאים. אז הוא יושב על הכיסא, אומר השם יחפר לי, זה בסדר. ואז השופט הערבי שומע את הטיעונים, אלה לא דתיים מספיק, אלה כן דתיים, השטח לא מגיע להם, כן מגיע להם, סיפורים, סיפורים, סיפורים. בסוף הוא רואה את אותו אחד עומד, אומר למה אתה עומד? למה אתה לא יושב? אז הוא אומר לו, כי היום זה תשעה באב שלנו, ויושבים על כיסא נמוך, אז לכן... אז הוא שואל אותו, ולמה אתה יושב? הוא אומר, לא, כי זה כבוד, זה בית משפט, הזה, שלא יחילו לשם, שלא יגידו, שלא פה, שלא שם. אז הוא התעצבן, הערבי אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה אומר שהוא לא דתי, ואתה על הדת שלך לא שומר, והוא נתן להם את השטח. אחד השליחים של הרבי סיפר שכשהוא היה בטרמינל באחד המדינות, הוא גר בחוץ לארץ, באנטוורפן, אז הוא היה צריך לנסוע, והוא עבר עם תפילין וניסה לזהות פנים יהודיות, זיהה מישהו, אומר לו, בוא תניח תפילין. הוא אומר לו, תראה, אני יהודי, אבל לא נעים לי פה ליד כולם בטרמינל להניח תפילין, לא יפה. אחרי 5 דקות נכנסו קבוצה, של ערבים במרכז הטרמינל, פרסו שטיחים, הורידו את הנעליים, יש את החוויות, ההוא רץ אחרי השליח, הוא אומר, תמיד, תמיד את התפילין. לא יכלתי לראות אותם ככה, ואני לא אראה את התפילין. מה הנקודה? הנקודה היא, תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה קח את התורה, קח את המצוות, קח את מה שדורשת ממך, מה שאתה יכול לעשות, לא מה שאתה לא יכול לעשות, ותשים פס על כל מה שאתה רואה מסביב. תכבד את האלוקים יותר ממה שאתה מכבד את האדם. תכבד את העקרונות שלך. תכבד את האמת. שאתה תלך בתמימות כזאת, אמרו תשעה באב, לא יושבים, אמרו זה, אתה תראה שאתה תקבל את מה שאתה צריך לקבל. אבל ברגע שאתה הולך עם פלס, לא, אבל זה לא מתאים. אז אם אני, אם יראו אותי עם נעלי בת, שבאתי לבית משפט, יגידו, אז בוא נלבש נעלי אור לצורך העניין. אז אם יראו אותי שככה, זה ככה. לא יודע, אדם יכול לעשות קומבינות מהיום עד מחר, ואין לדבר סוף. אולי מספיק את הקומבינות השיר לפורים. אבל דרך אגב, ראיתי פירוש מעניין, ובזה אני אסיים, וסיים בטוב. דיברנו על תשעה באב, צריך לדבר על פורים גם כן. אנחנו מקים את המן. בפורים. יש אנשים שחושבים שההסבר היחיד להקעת המן, כי אנחנו רוצים להרוג אותו, וזה... החתם סופר נותן פירוש אחר. הוא אומר, כשאנחנו מזכירים את המן, אנחנו לא רוצים לשמוע את השם שלו, אז לכן אנחנו מרעישים. יש דברים שלא צריך לשמוע. זה מלכלך אותך. אז תעשה רעש, אל תשמע אותם. לא תמיד הכל אתה צריך לראות, והכל אתה צריך... אפילו זה כתוב במגילה, אבל תעשה רעש, אל תשמע את זה. זה נקודה חשובה. יש דברים שאנחנו נעלים מהאוזן שלנו, נעלים מהעין שלנו, נעלים מהשכל שלנו, ואז אנחנו נהיה הכי מוצלחים והכי מאושרים.